המהדורה המרכזית כאן בקול חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני זאב סגל, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים הערב את המהדורה המרכזית עם שר התחבורה ישראל כץ, ערב טוב לך אדוני.
שלום, ערב טוב.
אני מבין שבפגישה שלך עם ראשי הסיעות החרדיות עסקתם בסוגיית שמירת השבת בתחבורה הציבורית, בסטטוס קוו. אני אשמח לשמוע מה העקרונות, מה הדברים שנאמרו בשיחה הזו.
כן, בהחלט. אני הזמנתי את חבריי ראשי המפלגות, השרים אריה דרעי ויעקב ליצמן ויושב ראש ועדת הכספים משה גפני, גם לפגישת עדכון וגם התייעצות, א', נוכח הבג"ץ שהוגש בנושא תחבורה ציבורית בשבת על ידי התנועה הרפורמית, והפעם, מפעמים קודמות, זה הוגש באופן אישי נגדי כשר תחבורה, מתוך זה שהם אומרים שאני נמנע מלהפעיל את שיקול הדעת שמוכנה לי, ולאפשר תחבורה ציבורית בשבת, בשבת בנסיבות מסוימות, ועל רקע הצהרותיי בעבר שאני בעד קיום הסטטוס קוו, ושאני אמנע ממתן תחבורה, הם באופן אישי תוקפים אותי בבג"ץ, ובג"ץ מסוג אחר, היה חשוב להתקן אותם, זמנתי את נציגי הלשכה המשפטית, והתברר שגם רציתי להתייעץ, וגם להתקן אותם, והתברר שלא בהכרח פרקליטות המדינה תגן על עמדותיי, ולכן אני מתכונן לזמן ישיבה עם נציגי הפרקליטות, מחלקת הבג"צים, להעביר את עמדתי שהיא עמדת המדינה ועליה הם צריכים להגן, ויכול להיות, יכול להיות, שאם יהיה צורך, הם ידרצו ליזום גם פנייה לראש הממשלה וגם אולי חקיקה במקרה, והחוק בבג"ץ יפרש את החוק בצורה אחרת.
בוא נדבר רגע ברשותך על החקיקה, כבר היה ניסיון לחוקק חוק אחד, אולי הוא קצת היה קיצוני, הוא לא הצליח להתקדם, החוק של חבר הכנסת מיקי זוהר.
לא, מיקי זוהר, יש לו כל מיני חוקים, יש לו גם חלק שהוא רוצה תחבורה ציבורית בשבת עכשיו.
כן, אז
עמדתי עקבית, בוא נאמר, אני שבע שנים, למעלה משבע שנים בתפקידי, עמדתי חד משמעית של מדינת ישראל למדינה יהודית, הסטטוס קוו הוא נקבע כבר מזמן בן גוריון, הוא גם מוגן בשני סעיפים בחקיקה, גם נתנו להם את כל הפרטים כדי שידעו בדיוק את הפרטים, כי לא תמיד הפרטים האלה ידועים, ובעצם שר התחבורה, כשהוא בא לשקול שיקולים של מתן אישורים בשבת, הוא צריך לקחת בחשבון את נושא מסורת ישראל, שמירת מסורת ישראל. כן. האוסרים אומרים שבעצם יש סעיפים אחרים שגוברים על זה, ושאני בכלל נמנעתי מלשקול שיקולים, באופן אוטומטי אני לא אישרתי, ולכן הם תוקפים אותי בבג"ץ. אם יתברר שבג"ץ, אני מקווה שלא, בניגוד לעבר, אגב, לפני שבע שנים כנכנסתי לתפקיד, כבר היה בג"ץ, וזימנתי את פרקליטות המדינה, ובג"ץ קיבל את עמדותינו, ונשמר הסטטוס קוו, ככה במשך כל השנים. אני מקווה שגם עכשיו זה יקרה, אם לא, אז יכול להיות שידרש חקיקה, שתעגן את הסטטוס קוו, בצורה יותר מחייבת. מעבר לזה, זימנתי, לאותה, לחלק השני של הפגישה, את נציגי, כמובן מנכ"לית המשרד, את נציגי הלשכה המשפטית, נציגי כל חברות התחבורה הציבורית, כלומר, אגף התחבורה הציבורית, כל חברות התשתיות בתחום הרכבות והכבישים, רציתי שישמעו מהשרים, מחברי הכנסת, בדיוק את הדברים כמו שהם רואים אותם, שידווחו להם על כל הנהלים, והמסר הברור בסיכומה של הפגישה, שצריכים להקפיד בכל דבר על שמירת החוק והסטטוס קוו, ואם יש השגות או הערות או דברים שמישהו רואה שקורים, נא להעביר למשרד תחבורה ואליהם על מנת שהדברים האלה יתקלו. כך שגם במישור העקרוני וגם במישור המעשי, אני רציתי שתהיה כאן פגישה כוללת על מנת שכולם ידעו את הדברים, גם בהיבט אחד, גם לכיוון השני, ושיהיה כאן מאמץ מרוכז של שמירת הסטטוס קוו. יש כאן אתגור משמעותי שאני רואה אותו, הזכרת את הצעות החוק ש אפילו באו מכיוונים שהם בתוך הקואליציה, אני חושב שזו תהיה טעות היום לפתוח את הנושא הזה, צריך להפך להגן עליו, לשמור עליו, ואגב, הראיתי להם גם, יש לי קלף שבו חתומים כל ראשי הרבני הציונות הדתית, שזכור את יום השבת לקודשו ומשבחים את המדתי לסטטוס קוו, אמרתי שאני אשמח אם בתום המאבק הזה לא התוצאות החיוביות, אני אקבל מכתב דומה מגדולי הרבנות החרדית.
טוב, אכן מאמץ מבורך, סוג של פגישה ככה שמיישרת קו בין כל הגורמים שעוסקים בעניין הזה.
א', מיישר קו בנושא העובדות, וב', בנושא העמדות, וההיערכות לעתיד.
שאלה נוספת בעניין הזה, זה הכוח או הסמכות שיש לראשי רשויות מקומיות בעניין הזה, כי אנחנו רואים תופעה חדשה מעניינת, ראש רשות מקבל החלטה, מפעיל תחבורה ציבורית פרטית,
פרטית,
ובעצם בפועל יש תחבורה ציבורית בעיר שלו, היא מוגדרת כפרטית, הוא לא צריך את אישורך לצורך העניין הזה?
אני חושב, בוא נאמר שכאן משקלו של שר הפנים הוא הרבה יותר גבוה, מול הרשויות עצמם, יש כאן הרבה כללים ודברים שהוא יכול מולם, בשיג ושיח מולם, למנוע דברים מהסוג הזה. אני מונע באופן עקבי, על זה אני מותקף לבג"ץ, מאחר ועמדתי עקרונית, הם אומרים, אם הוא היה שוקל שיקולים, הוא היה בודק את המצב, ואז פה נותן ושם לא נותן, היינו אומרים שהוא פועל מסגרת החוק. הוא באופן עקרוני שולל את זה, והוא לא שוקל אפילו את השיקולים, ועל זה אני מותקף, פעם ראשונה שבג"ץ הוא אישי נגדי כשר תחבורה, ולא רק באופן עקרוני, בעוד התנועה הרפורמית, אבל שר הפנים יכול מול הרשויות, אני חושב, בהחלט לצפות, שבשיג ושיח איתם, הם ימנו משבירת הסטטוס קוו בדרך פרטית.
זהו, כי באמת בשנים האחרונות, מספר הנסיעות הפרטיות ברשויות המקומיות בשבתות הלך וגדל, אולי הגיע אפילו לשיא בתקופה האחרונה עם הרצליה וחיפה וערים נוספות ש... זה כבר פועל.
מה זה מלמד? מה זה מלמד? אתה יודע, מתי הנחלים מחפשים ברכים עוקפות לים? שיש סכר שחוסם להם את הדרך. זה מלמד שבתחום התחבורה הציבורית, הסטטוס קוו נשמר בקפדנות ובדקדקנות, ואני גאה על הדבר הזה. אני גם מתכונן להגיד את זה לבג"ץ בצורה ברורה. זו השקפה שלי, נכון שהיא מעוגנת גם בחוק, ואני מתכונן להגן עליה. מנסים, באופן פרטי, אגב, יש גם שירותי תחבורה שיתופית, דברים אחרים שמנסים לעקוף בעצם את התחבורה הממלכתית, הציבורית. אני מאמין בדבר הזה, אני מאמין שזה מאפשר לכל חלקי החברה לחיות בשלום ובמשותף. אני אומר את עמדתי בצורה ברורה, גם עמדתי על בימת הכנסת, עניתי ואמרתי, וגם אמרתי אגב לנציגי האופוזיציה, מקרה זה יש עתיד, שלא ראיתי כשהם היו בממשלה, שניסו לשנות את החוק. כל אחד תוקף שהוא באופוזיציה, וכשהוא בתוך הממשלה, לא ראיתי שמישהו, כולל מפלגת העבודה, מרץ בזמנו של עמית אלוני, ברק, שהם שינו את הסטטוס קוו. אני חושב אבל שהבג"ץ החדש, לכן הבאתי את נציגי הלשכה המשפטית, להסביר את הייחודיות של הבג"ץ הזה, וסיכמנו שאם אנחנו נראה שיש בעיה בנכונות לייצג או חשש מהפסיקה, אז הם יפנו גם לראש הממשלה וגם אם צריך, יזמו חקיקה מתאימה בנושא הזה.
אוקיי, אולי מילה אחת שלך על משבר הטסטים שעומד, שהוא הסתיים, אבל עכשיו התורות שהצטברו, כמויות התלמידים.
אני נקתי הרבה רפורמות, רק לפני שבועיים השלמתי חקיקה של תחרות בענף הרכב, יבוא הרכב, טיפול במוסכים, חלקי חילוף, רכב חדש, משום מה, זה דבר שיחסוך הרבה כסף. אני בנמלים עשיתי רפורמה בתחרות, ובשמיים הפתוחים, וברכבת, ובתשתיות. הנושא של הטסטים, הגעתי למסקנה שחייבים להפריט אותו, והמדינה תפקח, ולאפשר תוך 3 ימים לגשת למבחנים, ולא חצי שנה או 4 חודשים כמו היום, ואם מישהו נכשל, יוכל בתוך 2 מקסימום. באה ההסתדרות והוועדים, פנו לבתי דין לעבודה, יראו על הדבר הזה, מעכבים, פוגעים בתלמידים, והנה עכשיו, הבית משפט יחזיר אותם לעבודה, עיכב בינתיים את הרפורמה, ומתברר שאחרי שהם התחייבו, לחזור לעבודה, ויש להם מוטיבציה כביכול, כרגע אינטרס, להראות שהם כן מסוגלים, חלקם טסו לחו"ל, חלקם לוקחים כרגיל ימי הבראה ומחלה, לא עובדים אפילו 100 איש ליום. ואני דבק בעמדתי שהפתרון האמיתי זו הרפורמה הזאת, אני מצייץ כמובן לפסיקות, אבל אני אמשיך לקדם את הרפורמה כי אין פתרון אחר. כל המחשבה שלי מראש שהייתה לטובת מאות אלפי הצעירים, שצריך לסייע להם, ולצערי, כאן בתי הדין לעבודה לא צעדו ביחד איתי, אני מקווה שהדבר הזה יתקדם.
אתה מדבר על צעירים שצריך לסייע להם, וזה מזכיר לי את סוגיית ההנחה בתחבורה הציבורית לסטודנטים. היה ניסיון להשוות את מעמדם של תלמידי הישיבות לסטודנטים לצורך מתן ההנחה, אני יודע שהנושא הזה גם הגיע לשולחנך. יש חדש בעניין הזה? אתה יודע לומר לנו...
מה שטוב, אמר לי מישהו חכם, ככל שתרבה לעשות, ואתה מרבה לעשות תסיעות, ירצו עוד. ככל שתעשה כאן, ירצו. הרי אני זה שבתגובה לפנייה, שנדמה לי חבר הכנסת גפני ואחרים בזמנו, סידרתי לתלמידות האולפנה, כי יכולנו לפרש את זה שהם כחלק מההשכלה הגבוהה. וגם בדרום, כאשר נתנו הנחה אזורית או פטור אזורי, או חינם, לקחנו גם מתלמידי הכוללים ועשינו, וגם השירות הלאומי ודברים אחרים. יש כאן הסוגיה שאתה מעלה, היא לא סוגיה שלי כשר תחבורה, היא סוגיה פוליטית.
זאת הקריטריונים.
סוגיה פוליטית, אם הממשלה, שר האוצר יחליט, שמקצים לזה כסף, אז ייתנו את הכסף. בקריטריונים הקיימים לא ניתן, וגם מי שפנה יודע שלא ניתן להכיל, ולא בסמכותי אפילו המורחבת כשר תחבורה. ואני חייב לומר, אם כבר אמרת, שמחר הציבור החרדי מרבה לשמחתי להשתמש תחבורה ציבורית, השיפורים הם משמעותיים, והציבור מצביע ברגליים, ויש עלייה מאוד משמעותית. ההנחה היא הנחה גדולה מאוד, ההנחה שהשר דרי הביא, של 14 או 17%, היא חלק מההנחה העצומה שאנחנו הבאנו, ומשילוב בין אוטובוסים ורכבות, והיום באמת האחוז המשתמשים הולך ועולה, ויש כאן הטבה כספית של אלפי שקלים, ועשרות אלפי שקלים בשנה למשפחה מורחבת, ולכן כולם נהנים כאן, אבל אם יצליחו להביא ממשרד האוצר תקציב מיוחד, גם לתלמידי הישיבות בהקשר הזה, אני ודאי שישמח, אני בעד שכמה שיותר יתאפשר לכולם לישון.
אכן, ככה לסיום הפרק הזה בשיחה שלנו, רק נאמר שאולי הייתה הוכחה לכך שגם בנושאים מורכבים כמו תחבורה, ככל ששר מכהן יותר זמן במשרדו, קדנציה אחר קדנציה, אפשר באמת לחולל מהפכות ושינויים. אנחנו רואים את השינויים בתשתיות. בעשור האחרון מדינת ישראל הפכה את פניה. אם ניקח את נושא הדיור, שם מתחלפים שרים כל שנתיים, אולי פה יש איזשהו סוד שאנחנו עוד לא עלינו עליו.
קודם כל אני מסכים איתך שחלק מהיכולת זה משך הזמן. כמובן צריך לרצות ולהיות מסוגלים לעשות.
בעיקר שהמשימות הן ארוכות טווח.
נכון, אני כשתכננתי והוצאתי לדרך, אני לא האמנתי שברוב הדברים אני אחנוך את זה. שמחתי, התמדתי, והרבה מהדברים כבר הבשילו וקיימים, בחלק גם עוד מעט יגיעו. והתחבורה הציבורית זה גם תחום כבד מאוד, שאנחנו מניעים אותו במגוון רחב של דברים, והפירות הולכים ומצטברים. אבל נכון, שמשילות זה אומר שלא צריך להיחפז ולעשות בחירות, צריך למלא קדנציות, ואם שר יכול, אז שיהיה לפחות שתי קדנציות, ויקשים את היעדים. אם חלק מתעודת הזהות של מי שרוצה להתקדם, היא תהיה מה עשית, וזאת תהיה הנורמה, אז כל אחד ירצה גם לעשות דברים.
אנחנו עסוקים היום בחקירה או לא, מה אופי החקירה מול ראש הממשלה, נגד ראש הממשלה או מקורביו. ואנחנו קראנו את התגובה של לשכת ראש הממשלה, שהכל התברר כלא היה, ואין כלום ואין סיפור. אתה ממקורביו הרבה מאוד שנים, לא פעם ראשונה שמדברים על חקירה סביב ראש הממשלה ומשפחתו, התחושה פעם שזה קצת שונה, היא גם מגיעה אליכם?
אני לא, אין לי שום מידע, וכאן הכל מורפל, אני מקבל את התגובה שלו. אנחנו מכבדים גם את כל רשויות החוק, והם יעשו את עבודתם, והם מקווה שיעשו אותם מהר ובצורה טובה, והאמירתו של ראש הממשלה אכן תתממש. אנחנו, הוא עצמו גם, וכולנו מכבדים את עבודת הגורמים האלה, ומצפים שיעשו אותה בצורה נכונה, טובה ומהירה.
אתה חבר הקבינט הביטחוני, ואנחנו יודעים גם, הטרור לצערנו מכה בלי הפסקה, אין שינוי משמעותי בעניין הזה. אנחנו יודעים גם את המאמץ של שר הביטחון החדש לנסות וגם להטיל כתרים וסגרים על כפרים ורשות הפלסטינית. בסוף אני רוצה לשאול אותך, כמי שיושב שם בקבינט הזה, האם המאזינים ששומעים אותך עכשיו יכולים להיות בטוחים שמקסימום מאמץ נעשה, או שאנחנו ככה הולכים כאן כל הזמן על התחום האפור, מנסים לא מדי להקצין בתגובות שלנו לפיגועים הללו שאנחנו רואים?
נעשה מאמץ סדיר, אני אומר את זה כשר הקבינט וגם כשר המודיעין, שכל המידע מצוי בידיים. בקרוב וברחוק נעשה מאמץ אדיר, ייחודי ומיוחד ביחס לגורמים בעולם.
אתה שומע שרים אחרים שאומרים שאפשר לעשות יותר וצריך לעשות יותר, וגם
אני אומר, רק התחלתי לענות. יחד עם זאת, אם אני שומע שר שאומר זה 100 שנים של טרור ואין מה לעשות, אני לא מקבל את זה. אז יש מה לעשות, צריך לנצח ונצח, כמו שקרה בשני הסיבובים הקודמים. אני גם אומר, הטרור הנקודתי שהוא מושרה והוא נובע מהסתה ומדעש, סופו של דבר הנקודות מתחברות לקו אחד ולאזור. לכן גם אם רוצים להפריד את רוב האוכלוסייה מהמפגים, אבל יש לו להפריד את הכפר שלהם והשכונה, ואני אומר גם לא את המשפחה, ואני הצעתי אמצעי משלים מאוד משמעותי להרתעה, גירוש משפחות מחבלים, ויש מספיק מקרים שבהם אפשר להוכיח שהמשפחה ידעה, נתנה גיבוי, וגם לאחר מכן הסיתה, והיא גם חינכה אגב, זאת אומרת, ביטחונית ברור שזה ירתיע ברוב המקרים, מוסרית יש את כל ההצדקה שמי שחינך ומגבה ומסית, וקורא להם שהידים, וקורא להם ללכת בדרכם, גם ישלם מחיר, ולכן מערכת המשפט צריכה למצוא את הפתרונות, ולאפשר לנו לקדם בכנסת חקיקה שהתחלנו בה, עם תמיכה מאוד רחבה, לגרש בו בלילה לסוריה או לעזה, משפחה של מחבל, ויפסיק מהר מאוד את אותו טרור של מי שמוכן אולי לשים נפשו בכפו, אבל יחשוב על המשפחה שלו מעבר לבית שנהרס, שגם זה אולי מרתיע.
המחסום העיקרי מול הצעה הזו זה המחסום המשפטי, יבוא בגלל.
כן, אבל עובדה שבכנסת, חבר הכנסת ביטן, יו"ר הקואליציה, הגיש מטעמי, בתמיכה מאוד רחבה את החוק, והלשכה המשפטית של הכנסת, אישרה לו להניח, והיא לא כמה זה לא חוקתי. אני פניתי ליועץ המשפטי, ולראש הממשלה, ולכל חברי הקבינט, ולשרת המשפטים, ואמרתי, תנו לכנסת לחוקק. תנו לכנסת להתחיל, אני מקווה שיהיה אור ירוק, קודם כל להעביר בקריאה טרומית, להתחיל את ההרתעה הזאת, והממשלה תוכל בהמשך להתחבר להליך הזה. זה דבר שהוא קריטי, גם מבחינה מוסרית, כמו שאמרתי, גם מבחינה ביטחונית, והמערכת המשפטית צריכה לאפשר את זה, ואנחנו לא צריכים לוותר בנושא הזה, וכלי חשוב ביותר כדי למנוע את רוב מקרי הטרור מהסוג הזה, שהוא טרור של שנאה והשראה, כמו שאנחנו רואים גם בכל רחבי העולם.
ראש הממשלה רק אתמול או שלשום, בביקור שר החוץ המצרי בארץ, מתבטא שוב, חוזר על רעיון שתי המדינות, מציב אותו כיד, לשם אנחנו רוצים להגיע. זה באמת הרעיון שיפתור את הסכסוך, שישים סוף לכל האלימות הזו.
כן, בתי האישית ידוע, אני חושב שזה דבר לא נכון. אבל אני גם שואל, שאלתי את ראש הממשלה, למה אתה מתכוון שאתה אומר מדינה מפורזת? אם אתה מתכוון שאנחנו שולטים בגבול, ואנחנו שולטים בשמיים, כי אתה לא יכול לתת להם להקים זה תעופה, ואנחנו עכשיו גם, אתה אומר שצריכים לשלוט בתוך הערים, כדי למנוע יצירת מחרטות וטילים ומנהרות, אז איזו מדינה זאת? זה אפילו לא אוטונומיה. לכן יש כאן הרבה סמנטיקה בדברים האלה, אני מתנגד גם באופן עקרוני, אבל גם מי שמדבר על זה, הוא בעצם לא מדבר על מדינה. מדינה שולטת בגבול שלה ובשמיים שלה ובערים שלה, ולכן ברור לחלוטין שבנסיבות הקיימות אין שום אפשרות מעבר לביקוח על הזכויות ולהיסטוריה ועל המקומות הקדושים, שהוא ודאי לב העניין, אין שום אפשרות גם ללכת למהלכים כאלה, כי אם מישהו אומר שהוא רוצה לשלוט באוויר ובגבול נגד הטנקים ובעיר נגד טילים ונגד המנהרות, אז בעצם הוא לא מדבר על שום מדינה, זה פחות ממה שיש להם היום. לכן אני חושב שהיום רוב הציבור מבין שצריך לשמור על הביטחון, צריך כן לאפשר חיים, לחיים לזרום. אני גם הצעתי הצעות גם לגבי עזה, במקום שכן ניתן לקבל החלטה. כן לאפשר להם מוצא לעולם תוך שמירת הביטחון, להקים עם נמל, שהוא לחלוטין יהיה מאובטח, אבל אנחנו ניפטר מכל האחריות הזאת, שכל יום אנחנו שולחים אלף מסעיות, לאמרים שבאויבינו ומאכילים אותם ומספקים להם מלט והם עושים מנהרות. איפה שאפשר לקבל החלטות, צריך לקבל החלטות. ואיפה צריך לשמור על ערכים או על ביטחון, אז צריך גם כן לעשות את זה, ולא להתאפס לסיסמאות שאין להם. אנחנו לא מתנגדים
למסע ומתנגדים לתנאים מוקדמים. אולי האסטרטגיה היא לדבר על הסיסמאות מול הממשל האמריקני, מול המצרים ואחרים, לזכור שוב שוב את עניין הסיסמאות בלי לנסות לעשות משהו באמת מעשי מאחורי הסיסמאות הללו, כי ראש הממשלה אומר את זה הרבה מאוד שנים ושום דבר לא התקדם בעניין הזה. אולי זאת האסטרטגיה, רק לדבר על זה.
קודם כל לא התקדם גם בעיקר עודות לצד השני במרכאות.
כן.
וכשאלוהים את לב פרו, וכנראה יש כאן הרבה פרעונים.
אין עם מי לדבר.
אנחנו רואים את ערפאת עם ברק בקמפ דיוויד, שהוא הציע לו 101% והוא רצה 150%, גם את מה שיש לנו, 200%. אנחנו לא מתנגדים למסע ומתן ללא תנאים מוקדמים. אנחנו בעד. הליכוד לא מפלגה שמתנגדת למסע ומתן, אבל תנאים מוקדמים, נגיד יוזמה ערבית, תיסוג ל-567. תכניס את הפליטים ותשב לדבר, עם כל הכבוד, זה דבר שהוא בלתי קביל. אותו דבר היוזמה הצרפתית או דברים כאלה. אם רוצים, ללא תנאים מוקדמים, וכך נולד ההסכם השלום עם מצרים ועם ירדן, בהחלט אנחנו מוכנים. הבעיה היא שהרושם הוא שאבו מאזן פוזל לכיוון החמאס ולכיוון גל ההסתה האסלאמי, והוא לא מוכן לעשות פשרות וליטול התחייבויות או לוותר על דברים בסיסיים, ולכן רוב הציבור מבין שאין כרגע התכנות, גם הממשל האמריקני מבין את זה, ואני אומר צריך למצוא צעדים מעשיים בשטח שיוריד את החיכוך, אבל עם הטרור אסור להתפשר, ואם אוכלוסייה פלסטינית נקודתית או יותר נרחבת נותנת חסות לטרור, צריך לבוא איתה חשבון והיא צריכה לשלם את המחיר, והיא תלחץ על אותם מפגעים על מנת שיפסיקו את הפיגועים שלהם.
מעניין הדברים שאתה אומר כאן הערב, מהניסיון הפוליטי הרב שלך, השר קץ, האם הממשלה הנוכחית תחזיק מעמד, תמלא את ימיה?
אין סיבה שלא, אני חושב שה-61 היו בעייתים, הם הורחבו, ניסו בכיוון אחד, הלכו בכיוון אחר, סך כל הממשלה היציבה, המחנה המשותף הוא בין רוב מרכיביה, הוא גדול עד כדי הליכה ביחד לבחירות, יכול להיות שיש מפלגה אחת שתתקשה להגיע לבחירות ביחד איתנו, אבל גם היא רוצה כרגע שנתיים כדי לפתור את אותה בעיה שהזכרת, שלא נפטרה לעומת התשתיות שאני פתרתי.
כן, זה באמת, אתה הדוגמה, אמרתי שוב, אם היה שר שיקון שמכהן כמעט עשור ברצף, אולי מצוקת הדיור הייתה מאחורינו, או דברים אחרים, אבל...
אני רוצה לומר לך שמצוקת הדיור ופתרון בעיית הדיור, עם כל הכבוד למה שכולנו עושים ואנחנו עושים, וכל אחד עושה בתחומו, היא הבעיה המרכזית, היא ההתחייבות המרכזית. שר האוצר קיבל גם התחייב, ואני מאמין להכנות שלו, קיבל את כל הכלים, ואני מאוד מאוד מקווה שהבעיה הזאת תיפטר, כי במידה רבה הציבור ישפוט אותנו גם על הדבר הזה.
אכן, זה נושא משמעותי, ושוב, אנחנו מדברים על פוליטיקה קצת, ואתה רואה את שר האוצר חוזר לליכוד מן הסתם, נכון? זאת התחושה.
זהו, עזבת הליכוד, הליכוד היא מפלגה מסודרת, אי אפשר לחזור כמפלגות, אם אנשים מחליטים באופן אישי לחזור, נקבל אותם בברכה, לכן אני לא בטוח שזה התהליך שיקרה.
אוקיי, כי רבים עזבו לאחרונה את הליכוד, רבים.
אני מצטער עליהם, קודם כל אני מצטער על מי שעוזב, כל אחד בשיקוליו, גם הדרך ששר הביטחון יעלון בסופו של דבר עזב, אני חושב שהיא לא הייתה טובה, אבל קרה שם מה שקרה, אני הצעתי גם שיתנו לו את משרד החוץ, בסופו של דבר הוא גם לא הסכים לקחת את זה, אני יכול להצטער על זה, יחד עם זה הליכוד עומד על רגליו, יש לו מנהיגות, יש לו דרך ויש לו היסטוריה, ואני מקווה שיש לו גם עתיד טוב.
שר התחבורה ישראל כץ, תודה רבה על השיחה הזו הערב כאן, תודה.
תודה רבה לכם.
ערב טוב, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.